בסדר. טוב, אז אנחנו נתחיל את סימן קוף צדי ב' בעזרת השם. אני לא זוכר אם אנחנו סיימנו לגמרי את קוף צדי א' או לא. זוכרים? מה? אני חושב שהגענו כמעט, לא זוכר אם הגענו כמעט עד הסוף או שממש הגענו עד הסוף, אבל בכל מקרה אחרי ההפסקה של פסח וזה, כבר יהיה חמץ שעבר עליו הפסח. אז נתחיל לזה. בואו נראה. סימן קוף צדי ב', דיני קלה הנכנסת לחופה. אומר השולחן ערוך, תבעו על ינסה ונתפייסה, צריכה להישב שבעה נקיים, בין גדולה, בין קטנה. ואפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה, שמה מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו. ומונה שבעה ממחרת יום התביעה, ואינה צריכה הפסק טהרה, שאף על פי שלא בדקה ביום התביעה להפסיק בטהרה, מונה מיום המחרת שבעה נקיים. ומי הוא צריכה בדיקה תוך שבעה. הוסיף פה הרמה, כל יום לכתחילה, מה שצריכה בדיקה תוך שבעה זה כל יום לכתחילה. מי הוא בדיעבד אם לא בדקה עצמה רק פעם אחת תוך שבעה, סגי. טוב. אז קודם כל, עיקר הדין. בואו נלך שלב שלב. תבואו על ינסה ונתפייסה, צריכה לשב שבעה נקים, בין גדולה בין קטנה, אפילו בדקה עצמה משעת תביעה ומצאה טהורה, שמא מחמת חימוד ראתה טיפה דם כחרדל ולא הרגישה בו. אז בעצם אנחנו מדברים פה על חשש. חשש שחכמים חששו, ברגע שתבואו על ינסה, ברגע שהציעו לאישה הצעת נישואין, אז ממילא, חזל חששו שמה מתוך החימוד לקראת הנישואין, שמה היא תראה דם. יש מחלוקת בין הראשונים, האם החשש הוא שדם החימוד בעצמו הוא המתמה, או ככה הרן כותב שדם החימוד כשלעצמו לא מתמה, אבל החשש הוא שיכול להיות שדם החימוד יגרור בעקבותיו דם נידה, דם מהרחם. אז לכן למעשה בא רבא ואמר שצריך לשבת, היא צריכה לשבת שבעה נקיים. עכשיו, כמו שאמרנו, זה חשש שחכמים חששו. מן התורה, כל עוד האישה לא ראתה בהרגשה, זוכרים? כל עוד האישה לא ראתה בהרגשה, אין על מה לדבר. אומר אתה שהחשש הזה מדי רבננה, או הגזירה דה רבננה הזאת של דם חימוד, זו גזירה שנגזרה ביחד עם גזירת כתמים. זאת אומרת, ברגע שהרחיבו את זה ואמרו שגם אם האישה רואה ולא הרגישה, היא טמאה, יחד עם זה גם כן אמרו את החומרה הזאת של חשש לדם חימוד, ולכן היא צריכה לשבת שבעה נקיים. עכשיו, כמו שאתם רואים, המחבר כותב ש... מי צריכה לשב שבעה נקיים? בין גדולה, בין קטנה. גדולה זה אחת שכבר התחילה לראות דם נידה. קטנה זה אחת כזאת שראינו שבעצם אין אצלה חשש של דם נידה. ודרך אגב, פה יצא שיש חומה מעניינת, כי לגבי כתמים, ראינו בתחילת סימן קופצדי, שלא גזרו על כתמים בקטנה, נכון? לא גזרו על כתמים בקטנה. ועם כל זאת, לגבי חשש של דם חימוד, כן חששו שהיא תראה. האחרונים כאן מוסיפים יותר מזה. בגבעת שאול אומר, לא רק גדולה, לא רק קטנה, אלא גם זקנה. על פי שהיא מסולקת דמים, אנחנו חוששים. בתשובת מקום שמואל הוא אומר, גם מעוברת, גם אחת כזאת שבהיריון הרי מסולקת דמים, אבל עדיין, חשש דם חימוד יש אצל כולם. עכשיו, אומר פעם מחבר שאפילו אם היא בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה, עדיין היא צריכה לעשות שבעה נקיים. ולמה? בגלל שהחשש שלנו הוא מה הולך לקרות אחר כך, לקראת ה... מה הולך לקרות, רגע? החשש שלנו עם מה שהולך לקרות אחר כך, זה כבר נגיע אליו, אבל מה שהמחבר בעצם רוצה להדגיש כאן, זה להוציא משיטתו של הרעבייה. הרעבייה כותב שאם היא באה ואומרת לנו, תשמעו, אני יודעת ב-100%, בזמן שקיבלתי את ההודעה, כן, את התביעה להינשא, אני עשיתי בדיקה ואני יודעת ב-100% שהכל היה נקי, הכל היה בסדר. עם כל זה, אז אומר הרעבייה, אישה כזאת לא צריכה לשבת שבעה נקיים, כי יש לנו ברור, הנה החשש שלך היה שיש דם חימות בשעת התביעה, היא בדקה את עצמה, לא היה דם חימות. כמעט כל הראשונים חולקים עליו ואומרים לא, מה פתאום, צריך לשבת שבעה ימים נקיים בכל מצב שהוא. אוקיי, אז זה מה שכותב כאן המחבר. אבל יש חוות דעת, והחוות דעת כותב שמה קורה אם היא לא עשתה בדיקה, אלא היה לה מוח דחוק בפנים במשך כל שעת התביעה, ואז היא מוציאה אותו והוא נקי, אז היא לא צריכה לשבת שבעה נקיים.
מי אומר את זה?
החוות דעת, נתיבות, בכל אופן, גברא רבא.
אולי היה טיפת דם והלך לאיבוד.
מה? אז זה החשש, אם היא לא בדקה את עצמה, או אפילו אם היא בדקה את עצמה. מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, יכול להיות שאת בדקת את עצמך, את בדקת את עצמך מיד ברגע התביעה. בסדר? מה, יכול להיות שהיה 5 דקות אחר כך? אולי זה, אולי אז זה היה. והטיפה הזאת הלכה לאיבוד. מה? או, נכון, אז הוא באמת סברה להקל, אין הכי נמי. אז היום שאישה הולכת עם לבנים שהם צמודים לגוף, והסיכוי שטיפה דם תלך לאיבוד הוא אפסי, כמעט אפסי. נו, אז אם זה ככה, באמת זה סברה גדולה להקל לפי החבודת. אבל האחרונים, הרבה מהאחרונים כתבו שאנחנו לא נוהגים להקל כמו החבודת בזה. לא שמענו ולא ראינו. זאת אומרת, היום כולם עושות שבעה נקיים, אבל דרך אגב, זה שהיום כולם עושות שבעה נקיים, זה מסיבה אחרת. מסיבה אחרת. למה? כי הם באמת נידות. נכון? הרי התקנה היא, ראינו את זאת בסימן קוף פגים, על תקנת הריבש, שבחורה פנויה לא תטבול. שלא תטבול. למה? כדי שלא יהיה קל בעיניהם איסור פנויה. אז ממילא, כל בחורה רווקה שעומדת להתחתן, היא בעצם נידה. אבל הנפקמינה תהיה אפילו במקום שבו, אני יודע מה, זה יכול להיות נישואים שניים או דברים כאלה, גם אז היא צריכה לעשות שבעה נקיים, ואנחנו לא מקילים אפילו כמו חוות דעת. אוקיי? אז אפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה, שם מחמת חימוד ראתה טיפה דם כחרדל ולא הרגישה בו. כן. לפני שאנחנו מגיעים לאיך סופרים את זה, יש כאן עוד כמה הדגשות חשובות. האחרונים הדגישו שמה שכתוב במחבר, תבעו על להינשא ונתפייסה. תבעו על להינשא ונתפייסה, הכוונה היא שהציעו לה נישואין והיא הסכימה להתחתן. עכשיו, מה הכוונה שהסכימה להתחתן? הסכימה להתחתן זאת אומרת שבאמת היא חושבת על זה ברצינות. היא באמת אוטוטו הולכת, כן, זה אוטוטו החתונה תהיה. אנחנו נראה עוד מעט בהמשך מתי סופרים את השבעה ימים האלה. היום הרי למשל זוג מחליטים להתחתן חצי שנה לפני כן, שנה לפני כן. אז מה נגיד? שכבר מהחצי שנה לפני כן היא צריכה לספור שבעה נקיים? ודאי שלא, לא ככה עושים. צריך בכל מקרה שזה יהיה סמוך ונראה לחתונה. אבל כאן אנחנו מגיעים אפילו עוד לשלב אחד יותר.
מה זה סמוך לחתונה? כתוב
מה?
תבעו
אני נשא ונתפייסה. עוד מעט אנחנו נראה, זה סעיף ב', שנייה. נגיע לשם, זה סעיף ב'. אבל אני הולך עכשיו שלב אחד לפניכם. מה יקרה, אפילו אם טכנית, הזמן הזה שהיא הולכת להתחתן, זה אוטוטו. אבל, עדיין לא סמכה דעתה. מה הדוגמה שהאחרונים מביאים? אישה שבעלה נפטר, לא עלינו. לא היו להם ילדים. ויש לה בעל אח. מה הדין?
ייבום.
נכון. המנהג שלנו כיום, חוץ מהתימנים, חליצה. עכשיו, ברגע שהבעל שלה נפטר, באו והציעו לה שידוך עם איזשהו מישהו אחר. או שהציעו את המישהו האחר הזה, והם החליטו שהם רוצים להתחתן. אבל היא אומרת לו, תשמע, רק בוא, אני צריכה רק לעשות את החליצה, ואז נוכל להתחתן. והם כבר ממש, אותו סוגרים ביניהם, אבל היא עדיין לא חלצה. אומרים האחרונים, את השבעה נקיים היא תתחיל לספור רק אחרי החליצה. רק אחרי החליצה. למה? בגלל שלפני החליצה היא עדיין אגודה ביוון. כן? היא מעין אשת איש ליוון. היא עדיין לא לגמרי ברשות עצמה. רק מאותו רגע שהיא עצמאית ויכולה להינשא והחליטה להינשא, רק מאז היא סופרת את את השבעה נקיים.
אז זה לא לגמרי הולך לפי הדת של האישה.
נכון.
היא חושבת שזה דבר שגרתי.
אם היא חושבת זה רק דבר טכני.
כן.
אם היא חושבת זה רק דבר טכני, אז היא מילא זה. איך הוא מסביר את זה? הוא אומר ככה, תסתכלו, זה פתחי תשובה בסעיף קטן א'. היום בתשובת שער אפרים סימן ע"ה, באישה אחת שהייתה זקוקה ליוון, ולא רצה לחלוץ לה. עד שנתפשרה עמו, יש פה יותר מזה, לא רצה לחלוץ לה עד שנתפשרה עמו וחלץ לה, ולמחרת אחר החליצה עשתה שידוך. סליחה, אז פה הוא מתקן. וקודם החליצה עשתה שידוך. עוד לפני החליצה היא עשתה שידוך, אבל היוון הזה עושה לה בעיות. ורוצה להיכנס לחופה בו ביום, ואמרה שספרה שבעה נקיים קודם החליצה. בסדר? אז פה היא ודאי ראתה את זה כאיזשהו דבר שהוא טכני, עובדה, היא כבר עשתה את השידוך, היא כבר ספרה שבעה נקיים, והיא רוצה עכשיו להתחתן. אז הוא אומר, והורד צריכה שבעה נקיים מחדש. למה? פשיטה במקומות שנהגו ליבם שאינו מועיל שבעה נקיים שספרה קודם, כי ויבמה אמרינן, אפילו בעל כורחה. ואם כן נחשבת כאשת איש, הרי היוון יכול לבוא ולהגיד לה, לא אכפת לי מה את רוצה, מה את לא רוצה, אני מייבם אותך וגמרנו. ואפילו במקום שאין מייבמים רק חולצים, אתה רואה את ההסבר? מכל מקום לא שמך דעתה, עיין שם. לא שמך דעתה, אז זה כן חוזר לדעתה. גם אם היא אומרת, מה מבחינתי זה רק עניין טכני ורק זה. שורה תחתונה, את יודעת שכל עוד היוון לא חלץ לך, את עדיין אגודה בו. נכון? התחושה של השחרור זה רק ברגע שהיא מהחליצה ואילך, ולכן היא צריכה לספור שבעה נקיים. עוד דבר שקשור לזה, עניין אחר אבל קשור לאותו עניין, הוא מביא בשם חמודי דניאל, כתב בספר חמודי דניאל כתב יד, בלא כתיבת התנאים לא מהני שבעה נקיים הוא צריכה למנות מחדש. למה בלי כתיבת התנאים זה לא עוזר? מאותה סיבה, לא שמך דעתה. בלי שעושים את התנאים ביניהם, אז עדיין, עוד הכל פתוח. מה?
אז מה, אם זה השטר תנאים?
כן, שטר תנאים.
אז מי שלא עושה שטר תנאים,
אז מה קורה עם מי שלא עושה שטר תנאים? אז מי שלא עושה שטר תנאים, די פשוט שבאמת לא צריך את זה. אז יש כאן עוד אחרונים אחרים, כתבתי, מי אומר את זה? גור אריה יהודה, חסד לאברהם, שהם כותבים שמספיק שיש גמירות דעת בצורה מוחלטת. ולא צריך את כתיבת שטר התנאים. אני חושב שהם דיברו אפילו מקום שבו כן כותבים שטר התנאים, שמספיק שהם גמרו ביניהם וסיכמו, אפילו שלא כתבו את זה בפועל. קל וחומר, אם זה מקום שלא כותבים בו שטר התנאים, אז ודאי שלא צריך. באותו רגע שהחליטו וסיכמו את הדברים, בוא נאמר ככה, אני חושב, בזמננו, כל עוד לא יעשו את הוורט, כן? שההורים נפגשים ומגיעים לסיכום על מה שקורה, עדיין לא שמח דעתה. גם אם החתן והכלה החליטו שהם הולכים להתחתן באולמי בונבון ולא יודע איפה, זה לא משנה. זה לא משנה. כל עוד ההורים לא נפגשו והחליטו שהכל זה וסידרו את כל העניינים ביניהם, עדיין לא שמך דעתה. בסדר? טוב. יש שאלה מעניינת שהאחרונים העלו. התז העלה את השאלה הזאת לגבי...
למה שנגיד שלא?
מה?
למה זה לא שמך דעתה?
בגלל ש... מה הכוונה? זה שהם רוצים להתחתן, זה ברור. אוקיי? אבל כשחזל חששו לדם חימוד, מה הנקודה? הנקודה היא שכיוון שאוטוטו היא הולכת להתחתן, כן? אז ממילא, מתוך ההתרגשות, לקראת זה, אז יש חשש לדם חימוד. אבל זה רק ברגע שהיא ממש אוטוטו הולכת להתחתן, שזה כבר ממש מעשי. עכשיו, גם אם הם מאוד רוצים להתחתן, הם עדיין יודעים שזה בתחום התיאוריה. כל עוד ההורים לא נפגשו וסידרו ביניהם את כל הדברים והגיעו למסקנה שכן.
זה שהם החליטו להתחתן, הם גדולים, הם מחליטים. זה שההורים רוצים להיפגש, ייפגשו, נבריות להם.
נהדר. אין שום בעיה, מי משלם על החתונה?
זה בחבילה, ההורים...
בסדר, אוקיי, אז הבנת. אז הבנת, ההורים רוצים להיפגש, שיריב.
זה צ'ק פתוח, אבל הם צריכים להיפגש, הם ממשיכים הלאה.
בשביל, זה טוב בתיאוריה.
הם התחבלו בפח מבחינתם.
בסדר, מבחינתם. בסדר, אתה יודע מה זה מבחינתם. בסדר, בכל אופן, כדי שיהיה לזה רגליים במציאות, אתה צריך...
אולי זוג שהם מבוססים, אז אולי זה שונה.
למשל, זוג שהם מבוססים, ושהם שהם אלה שמטפלים בהכל, הם אלה שעושים את הזה. אני יודע מה, יש מצבים שמתחתנים כשהוא בן 30 ומשהו והיא בת 30 ומשהו והכל, ובעצם הם כבר עצמאים לגמרי והם עושים לגמרי את הכל בעצמם, ואת כל הסיכומים הם מגיעים בעצמם. מבחינה, באותו רגע שהם הגיעו לסיכומים בעצמם, אז בסדר גמור. החלט, נכון? נכון? יש שאלה שהאחרונים שאלו. אתה אז מביא את השאלה הזאת לגבי תמר ולגבי רות. כתוב בפסוק אצל תמר, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנת. ותשב בפתח עיניים, אומרים חז"ל שכשיהודה הגיע אליה, אז היא נתנה עיניים לדבריה. מה זאת אומרת נתנה עיניים לדבריה? היא באה ואמרה ליהודה, אני טהורה. אני טהורה מטומאת מידה. זה הכוונה. נתנה עיניים, כאילו, אמרה לו איזשהו חכם, אמרה לו, קיצור. אמרה לו שהיא בסדר, היא טהורה מנידה. שואל אתה אז, אבל מה עם המתנה של שבעה ימים? מה עם המתנה של שבעה ימים? נכון, הרי צריך, מה עם דם חימוד? אותו דבר לגבי רות המואביה. רות מגיעה בלילה אל הגורן.
למה הוא שואל לגבי תמר? תמר זה לא, הוא לא טבע אותה לנישואים.
מה? או, רגע, שנייה. אתה אומר כיוון טוב, רגע. אותה שאלה לגבי רות המואביה, אותו סיפור. רות מגיעה לבועז, ובאותו לילה, היא באה לשכב בחיקו, נכון? והיא אומרת לו שהיא טהורה, ונשבע ואמר, כן, חי השם שכבי הלילה עד הבוקר, נשבע ליצור שלו זה, למרות שהייתה טהורה ולמרות שהייתה פנויה, ולמחרת הם התחתנו. פה עוד פעם עולה השאלה, אבל מה עם שבעה נקיים? אז אתה אז מעלה פה שתי תשובות, ויש פה באחרונים עוד תשובה, אבל בעצם יש מהדבר הזה נפקמינה גדולה. התירוץ הראשון שאתה זומר, זה שכיוון שאמרנו שזו רק גזירה דרבנן, אז אומר אתה, אז ממילא תמר ורות היו עוד לפני הגזירה הזאת. בסדר, פשוט. לפני הסיפור הזה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני שאומר אתה אז, זה שמתי אני אומר שיש פה עניין של דם חימוד? ברגע שהיא מתאווה לביאה הזאת, כן? אבל עדיין היא צריכה לחכות. אבל אצל תמר ואצל רות, הרי מיד ברגע שהם נפגשו, תמר עם יהודה, רות עם בועז, הרי מיד הם היו ביחד, או היו אמורים להיות ביחד, אצל רות, רק בגלל שבועז נשבע, לכן איזה. אבל בעצם כשרות באה לשם, רות באה לשם על דעת זה שהיא תהיה איתו ביחד באותו לילה. אז ממילא אומר אתה, אז יש פה בחינה של פת בסלו. וכיוון שיש פת בסלו, אין חשש לדם חימוד. כך הוא אומר. בסדר? אלה שני התירוצים שהוא מביא. האחרונים מביאים עוד תירוץ. והתירוץ הוא שאצל תמר ורות זה לא היה ביאה של נישואים, אלא זאת הייתה ביאה של זנות. וכל העניין של חשש חימוד זה רק כאשר זה לקראת ביאה של נישואים. לכן אצל תמר ואצל רות לא היה בזה שום חשש. מה הסברה בזה? למה לחלק בין ביאה של נישואים לבין ביאה של זנות? לא כל כך ברור, נכון? לא כל כך ברור, אלא אם כן נגיד שהחימוד הוא לא רק בגלל הביאה המסוימת הזאת, אלא בגלל כל ההתרגשות של להתחיל לחיות ביחד. ושאין כן בזנות, זה רק פעם אחת וגמרנו, מזה אין התרגשות כל כך גדולה. מה?
אצל בועז זה היה לזנות?
אז אצל בועז זה לא היה לזנות, זה נכון, כן? אבל בוא נאמר שכשרות באה לשם, זה עדיין לא היה בצורה של חתונה.
רגע,
היא אמרה לו, פרסתה כנפיך על המתך כי גואל אתה.
ואז הוא מסביר שבעצם יש עוד מישהו.
נכון,
יש
מישהו יותר ממנו.
שבעצם זה אומר שאפילו לעשות את ה... כאילו זה כמו היוון או משהו, שאפילו...
כן, זאת אומרת, משמע שזה כן היה בחינה של נישואים. מה שמע, זה כן היה בחינה של ניסוי.
אבל יותר מזה, היה סיכוי לעיכוב.
מה?
היה איזה סיכוי ועיכוב בגלל הפלוני.
כן, זה מה שבועז אמר לה. כן, אבל לשיטתה.
כשהיא אמרה.
היא אמרה לו, אני תאורה ואין בעיה. מה עם השבעה ימים?
אבל היא ביקשה.
נו,
והיא לא ידעה. ברגע שהוא נתן לה את התשובה שלו, כי לא היה אף פעם רגע שהיא חשבה שהיה אפשרות להתחתן. כי הוא לא הסכים. יחד עם ההסכמה שלו.
לא, אז מה אתה חושב שהיא התכוונה להגיד לו, למרות שיכול להיות שיש גואל?
לא, לא, אני חושב שהיא ביקשה. ונגיד שהיא לא ידעה על הפלוני אלמוני, ובעצם...
בסדר.
אבל היא לא ידעה על ההסכם שלו, עד שהיא גם כן הבינה שהיה מישהו שהיה יכול לעשות.
ולכן, מה אתה אומר? שכשהיא ביקשה, מה היא ביקשה?
אז לא מספיק שהיא ביקשה, נכון? נחות שהיא... חושבת שזה דבר כבר שיכול להגיע ל...
מה? ממש לנישואים?
כן.
כאילו ממש ל...
כי בדרך כלל מה קורה? הוא מבקש ממנה.
כן.
והיא...
לא, בסדר. אבל היא באה, היא לא רואה את הסיבה למה לא. היא לא רואה את הסיבה איזה עיכוב עלול להיות כאן. היא התאבלה והיא באה והייתה מוכנה והכל.
לא, אבל היא לא הייתה בספק שהוא הסכים. שזה...
זה לא היה נראה ככה. זה לא היה נראה ככה. עד רבה, היא גם באה אליו ואמרה לו, פרסת כנפיך על המתך, כי גואל אתה. כאילו, אתה, על פי דין אתה מחויב לעשות את זה.
לא, כי אני חושב
שהיה
כל הספק, אם היה מותר, לא מותר, עם כל ה...
לא, בסדר, אז הוא חידש לה. אבל ככה באופן עקרוני חשבה שכן. רק הנקודה היא רק שלכאורה, כל ההבדל בין זנות לנישואין, לכאורה יענה לנו על תמר, לא יענה לנו על רות. וישירות אמרה לו, פרסתה כנפיך על המתך כי גואל אתה, היא לא באה רק לזנות, היא באה בשביל איזה. טוב, על זה לא יענה. על כל פנים, זה ביחס לרות ותמר. עוד שאלה ששאלו האחרונים, כן? האם צריך שבעה נקיים מחשש דם חימוד, כאשר היא הולכת להתחתן עם אדם שלא יכול לבעול? אדם שלא יכול לבעול. בעצם אין, הביאה לא תהיה שם. אלא רק איזה, זה דבר שיכול להיות, למשל, אני יודע מה, יכול לקרות בניסויים של זוגות מבוגרים, אני יודע, ניסויים שניים, שלישים, או משהו כזה. האם אז יש עניין של דם חימוד או אין עניין של דם חימוד? אז יש באמת מחלוקת, יש מחלוקת בין האחרונים, יש ספר באחרונים שנקרא חיים שניים, ככה קוראים לזה, כן? והוא אומר באמת, הוא אומר באמת שלא צריך שבעה נקיים, כי הרי הוא לא, אין פה עניין של ביאה בכלל. אבל מצד שני, דרכי תשובה אומר שכן צריך להחמיר בזה. כן צריך להחמיר. ולמה הוא אומר שצריך להחמיר? א', הוא אומר לא פלוג. לא חילקו. צריך שבעה נקיים וגמרנו. דבר שני, הוא אומר, יכול להיות שהיא חושבת שאולי הוא יברי מזה. אולי זה, בפרט גם היום עם האמצעים הרפואיים שיש, אז מי יודע, יכול להיות שגם לזה יש תרופה. בקיצור, לכן צריך זה. לכן צריך גם כאן לספור שבעה נקיים.
גם שמענו שדם חימוד יכול להיות שזה על החיים.
מה? נכון. נכון, רק השאלה היא אם זה...
האם
אפילו בלי הביאה. כן, נכון. נכון. עכשיו, יש איזושהי קולה די מוזרה, באמת, אני לא כל כך הבנתי את הסברה בדבר הזה, קולה שמופיעה גם בבית שמואל, גם בחתם סופר. הבית שמואל התלבט בזה, החתם סופר הקל בזה, אני לא כל כך הבנתי את הסברה בזה, ובאמת אחרי זה ראיתי שהרב אוזנר מחמיר בזה. תראו בהמשך שמה של סעיף קטן א', הוא מביא עיין בבית שמואל שמסתפק באישה שנשתתת וספרה שבעה נקיים בימי שטותה על ידי נשים אחרות שבדקוע ואחר כך נעשית חלומה, כן? נשון חלים, אחרי זה עבריה. אם רשאים לחונסה על סמך נקיים הראשונים או נעמה דכשנעשה חלומה נתעורר החימוד מחדש. זאת הייתה השאלה. תבעו על הינשא, היא נכנסה למצב של שטות ואז בדקו אותה ואחרי זה הבריאה. אז האם אפשר לסמוך על השבעה נקיים שהיו בעת שטותה? והחתם סופר פושט להקל. אני לא כך מבין מה הסברה בזה, איך זה יכול להיות? הרי מה הבדיקה? הבדיקה היא לבדוק האם יש לאישה הזאת דם חימוד או לא, כי למרות ההתרגשות, השאלה אם למרות ההתרגשות הגוף שלה לא מוציא דם בגלל ההתרגשות הזאת. אבל אישה שהיא שותה, היא הרי לא מבינה שום דבר. היא לא מבינה שום דבר, איך אתה יכול לסמוך על הבדיקות האלה? אז באמת הרב עוזנה מחמיר בזה, הרב עוזנה מחמיר אומר שבזמן שהיא מבריאה, אז היא צריכה לבדוק. לא ברור לי איך אתה מספר, לא ראיתי אותו בפנים, אני לא יודע. טוב, על כל פנים, אני רוצה להתקדם הלאה בשולחן הבא. אז אמרנו שצריך שבעה נקיים, שם המחמת חימוד ראתה טיפה דם כחרדל ולא הרגישה בו, ומונה שבעה ממחרת יום התביעה. ואינה צריכה הפסק טהרה. שאף על פי שלא בדקה ביום התביעה להפסיק בטהרה, מונה מיום המחרת שבעה נקיים. ומיהו, אומר השולחן ערוך, צריכה בדיקה תוך שבעה. כל יום לכתחילה, מיהו בדיעבד אם לא בדקה עצמה, רק פעם אחת תוך שבעה, סג. אז היא צריכה לעשות שבעה נקיים, ואיך צריכים להיראות השבעה נקיים האלה? אז פה למעשה יש שלוש שיטות בראשונים. יש את הכי מחמירים, הכי מקילים, ומי שבאמצע, כמו תמיד, ככה זה עובד. אז מי שהכי, נתחיל במי שהכי מחמיר. זאת שיטה אחת שהרן מביא. הרן אומר, היא צריכה גם הפסק טהרה וגם בדיקות, כמו נידה ודאית. למה? ברגע שחזל הגדירו אחת כזאת, כן? בתור, נכון, כמו בקטן. חזל הגדירו שיש חשש ולכן היא צריכה שבעה נקיים, השבעה נקיים. זה מצד אחד. מהצד השני עומד הרשב"א. הרשב"א היה רבו של הר"ן. הרשב"א אומר, מה פתאום? היא לא צריכה לא הפסק טהרה ולא שבעה נקיים. למה? סיבה פשוטה. מילא אם האישה הזאת ראתה אדם, מה זה הפסק טהרה? הפסק טהרה פירושו של דבר. היה לה מעיין פתוח, כן? אדם זורם, זורם, זורם. אז היא צריכה לעשות הפסק טהרה, לצאת מחזקת טומאה לחזקת טהרה, ולוודא שבאמת היא טהורה ולא קרה שום דבר. האישה הזאת, מתישהו היא ראתה דם, היא הרי בחזקת טהרה, מה אתה רוצה ממנה? היא לא צריכה הפסק טהרה, כן? ובדיקות בשבעה נקיים גם כן לא, אז מה היא כן צריכה לעשות? היא צריכה בשבעה נקיים האלה קצת יותר לשים לב, כן? לשים לב שהיא לא רואה דם, שהיא לא מרגישה ביציאת דם או משהו כזה, קצת דומה לסברה שאמר חתם סופר. חתם סופר דיבר על אישה כזאת שבגלל שיש לה פצעים היא לא יכולה לעשות בדיקה פנימית. אז החתם סופר אמר, הוא אמר, נדמה לי את הסברה הזאת אפילו לגבי הפסק טהרה, שהיא יכולה להסתפק בזה שהיא פשוט שמה לב. היא שמה לב שהיא לא מרגישה ולא רואה, ומבחינתה זה ייחשב הפסק טהרה וזה ייחשב שבעה נקיים. כך מחדש החתם סופר. זה לא פשוט לדינה, אבל כך הוא מחדש. אז על כל פנים, כך אומר הרשב"א, שבעה נקיים, זהו, בלי הפסק טהרה, בלי בדיקות. השיטה הממוצעת היא שיטתם של הרייבד, הרמב"ן והראש, וזאת שיטתו של השולחן ערוך. זה מעניין, מה הם אומרים? הפסק טהרה היא לא צריכה, אבל בדיקה בשבעה נקיים היא כן צריכה. למה? מה הסברה בזה? פשוט, הפסק טהרה זה למי שראתה, ועכשיו היא צריכה לצאת מחזקת טומאה לחזקת טהרה. האישה הזאת לא ראתה, נכון? מצד אחד. אבל מצד שני, בדיקה בתוך השבעה נקיים היא צריכה. למה? מסבירים הראשונים, הרי אמרנו, מתי עושים את השבעה נקיים? כאשר זה קרוב לחופה. ככל שהזמן מתקרב יותר ויותר לחופה, ממילא יש יותר חשש, נכון? שמה היא תראה. אז ככל שהיא מתקדמת בשבעה ימים, בשבעה נקיים, אז החשש הוא יותר גדול, לכן היא צריכה לבדוק את עצמה. זה מה שאומר המחבר. אינה צריכה הפסק טהרה, שאף על פי שלא בדקה ביום התביעה להפסיק בטהרה, מונה מיום אחרת שבעה נקיים, ומיהו צריכה בדיקה תוך שבעה. היא צריכה לעשות בדיקה בתוך שבעת הנקיים. עכשיו, כמה בדיקות היא צריכה לעשות? מחלוקת בין הראשונים. הראש כותב, היא צריכה לעשות בדיקות כמו אישה נידה רגילה. זאת אומרת, לכתחילה פעמיים כל יום. לכתחילה פעמיים כל יום. לעומת זאת הרמב"ן טוען, לא, מספיק שהיא תעשה בדיקה אחת, וזה בסדר. כן? מה? בתוך השבעה נקיים. בדיקה אחת בתוך השבעה נקיים. למה? עוד פעם, היא לא חמורה כמו אישה שראתה דם נידה, לא כמו נידה ודאית. בסדר, חששו, עוד פעם אחת שתבדוק את עצמה. מה למעשה נפסק כאן? אומר הרמ"א, כל יום לכתחילה, מי הוא בדיעבד אם לא בדקה עצמה רק פעם אחת תוך שבעה, סג. אומר הרמ"א, אני פוסק כמו הראש לכתחילה, כן? אבל בדיעבד מספיקה בדיקה אחת. רגע, למה רק בדיקה אחת? אומר השח, הרמ"א כתב את זה לפי דעת הראש. הראש סובר שגם בנידה ודאית, בדיעבד מספיקה בדיקה פעם אחת. אבל אומר השח, אבל לדידן, הרי אנחנו פוסקים, בסימן קופצה דיבב, שבדיעבד צריך בדיקה לפחות ביום הראשון וביום השביעי. ממילא לשיטתנו, בדיעבד היא צריכה בדיקה לפחות ביום הראשון וביום השביעי. כך אומר השך. אבל בסוף הוא מסיים ואומר, אבל אין נראה כן דעת הרב והאחרונים. בכל אופן, הרי מה הרי ידע מה אנחנו פוסקים להלכה? הרי מה ידע שאנחנו פוסקים צריך ראשון ושביעי לפחות? ובכל אופן הרי מה כותב? אבל בדיעבד אם לא בדקה עצמה רק פעם אחת תוך שבעה סגי. אומר הרי מה? אומר השך, אלא נראה דסבירה לו דעך, כיוון דלא ראתה ודאי, עדיף תפי. אז עוד פעם, כיוון שהאישה הזאת היא קלה יותר מנידה ודאית, לכן בדיעבד אנחנו מקילים שאפילו אם היא בדקה את עצמה רק פעם אחת בשבעה נקיים, היא תהיה תאורה, וזה בסדר.
זה מאוד קרוב לרשב"א.
מה?
זה מאוד קרוב לרשב"א.
אם זה קרוב לרשב"א, לא בדיוק. הרשב"א אומר שלא צריך כלום.
כן, אז בדיקה אחת.
בדיקה אחת בדיעבד, נכון.
כן, אבל זה...
אמת, מבחינה הזאת נכון. נכון. עם כל זה שזה מה שכותב, זה מה שכותב השולחן ערוך, מה שכותבים השולחן ערוך והערימה, שאנחנו פוסקים כמו השיטה הממוצעת, מביא השך את המהרשל, שלכתחילה נהגו בכל בתולה, בכל בתולה לעשות הפסק טהרה ובדיקות של שבעה נקיים כמו אישה נידה רגילה, ודאית.
מה
החידוש?
כל אישה כמו שאמרה לי כן
נידה. Oh, אז כנראה, כך אומר התורת השלמים, מה הסיבה לזה? מכיוון שכל אישה בתולה פנויה היא גם נידה. בסדר? אז אין הכי נמי. נכון.
אז מה אם זה פעם היא אמנה?
מה? או. אז מה אם היא אלמנה? אז כאן באמת יכול להיות שאנחנו נחזור לעיקר הדין. הנה תראו את ה... איפה זה? כן. בתורת השלמים בסעיף קטן ג' אתם רואים? מביא פה רק פעם אחת תוך שבעה. אף לפי מה דקיים על הנקמן סימן קוף צדיבה סעיף ד' דלו סגי אלא בבדקה ביום הראשון או ביום השביעי. צריך שתי בדיקות. שאני אתם בוודאי ראתם, שאין כנחת אלא ראתה בוודאי עדיף תפי, כן כתבו עליכם חמודות והשח. אומר התורת השלמים, ונראה לי פשוט, בכל זה מהירי בקטנה שלא ראתה מעולם, ולעיקה גבה רק חשש דשם מחמת חימוד ראתה, אבל בגדולה שראתה ואפילו לא ראתה אתה, רק זה ימים רבים שראתה, מכל מקום מסתומה עדיין נטמעה כנידה גמורה, זה מסתומה לא ספרה שבעה נקיים, כיוון שהיא פנויה, אם כן צריכה שבעה כנידה גמורה. דין חילו בין פנויה לנשואה כמבואה ליל סימן קוף פי ג' ואפשר דמיטעם זה מתפשט המנהג שכתבתי בסעיף קטן ב' בשם המהרש"ל, כן? לעשות גם הפסק וגם בדיקות, מה שאין כן בזמן השס, אפילו בגדולה אין כאן אלא ספק דמחמת חימוד, משום ודאי נידה מסתומת יערה עצמה בפנויה משום טהרות, וקל להבין. אז הנה חינמי, הנה חינמי, לכאורה, אם באמת מדובר על אלמנה או משהו כזה, נישואים שניים, יכול באמת להיות שיכולה להקל וללכת פה כמו עיקר הדין. בסדר? טוב, הלאה, בואו נראה את סעיף ב', יש לנו עוד כמה דקות. אומר המחבר, שבעת ימים הללו מונים אותם משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה, אף על פי שלא נתקדשה עדיין. אומר הרמ"א, ויש לסמוך התבילה סמוך לבילת מצווה בכל מה דאפשר. והמנהג לטבול הקלה ליל רביעי, אף על פי שלא תיבעל קודם מוצאי שבת, אבל אין להרחיק התבילה מן הבילה יותר מזה. ואם לא תיבעל במוצאי שבת, יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצווה. ודווקא לכתחילה, אבל בדיעבד אין להחמיר אם בדקה רק פעם אחת תוך שבעה. וכל חתן ישאל לקלה קודם שהיגע בה, אם שמרה שבעה נקיים. אז המחבר אומר, כן, ממתי אנחנו מתחילים למנות את השבעה הימים האלה? משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה. אף על פי שלא נתקדשה עדיין. לשון הגמרא היא מכירה מי סערי באסינתא. מה זה רמי סערי באסינתא? הכוונה היא שהיו מכינים תמיד לחתונות, היו מכינים איזשהו שחר, משקה כזה, אלכוהולי, כן? פונץ', איך קוראים לזה? אני יודע. היו מכינים איזה משקה אלכוהולי כזה, וזה היה משהו שהוא היה מיוחד לחתונות. ובאותו רגע שהתחילו שם בבית להכין את השחר הזה, זה אומר ש...
זה בא,
כן? זה כבר מגיע. אז אומר המחבר, מאז זה כבר ממש אוטוטו מגיע. אפילו אם הקידושין עדיין לא נעשו. עכשיו, זה נוגע הלכה למעשה מבחינתנו, בגלל שהרי מה זה הקידושין? הקידושין הרי זה נתינת הטבעת. את נתינת הטבעת עושים מתחת לחופה, נכון? אז מאותו רגע שהתחילו את ההכנות האלה, אז היא כבר סומכת דעתה ומכאן ניצחה את השבעה נקיים. הרב מרדכי אליהו מביא שהיו בכל מיני קהילות כל מיני מנהגים אחרים, מה עושים במקומות שבהם לא מכינים את השחר הזה. זאת אומרת שהיה איזשהו מנהג שהחמות מביאה לקלה בשבת שלפני השבעה נקיים, מביאה לה, אני יודע, איזה מאפים או דברים כאלה, ואז וזה היה הסימן של, זה היה הסימן כמו שמכינים את השחר, ומי כאן היא מתחילה את השבעה הנקיים שלה. טוב, למרות שיש כאלה שיגידו שלראות את חמותה זה בדיוק הפוך למה שמביא לדם חימוד, כן? אבל בסדר, כנראה ישראל קדושים ויודעים מה שהם עושים. בכל אופן, אז מהזמן הזה זה משהו שהוא ממשי. ופה הרמ"א מוסיף, עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ויש כאן הלכה, יש פה נפקמינה גדולה למעשה. הרמ"א אומר, ויש לסמוך הטבילה סמוך לבעילת מצווה בכל מה דאפשר. צריך להצמיד את הטבילה לבעילת מצווה עד כמה שאפשר. ולמה? מה הסיבה לדבר הזה? הסיבה לזה היא פשוטה. הרי מה החשש שלנו? החשש שלנו שמא היא תראה דם חימוש. ככל שזה מתקרב יותר ויותר לקראת החופה, ככה החשש הולך וגדל. נכון? ולכן, נניח שהיא עשתה, את השבעה נקיים האלה שבוע לפני כן, שבועיים לפני כן. היא עשתה. נהדר. אבל עדיין החשש לדם חימוד בשבועיים שצמודים לחופה לא נפטר. נכון? ולכן, אומר הרמ"א, צריך עד כמה שאפשר להצמיד את השבעה נקיים והטבילה לחופה. ברור? להצמיד את זה לבעילת מצווה. והמנהג, אומר הרמ"א, לטבול הקלה ליל רביעי, אף על פי שלא תיבעל קודם מוצאי שבת. אבל אין להרחיק הטבילה מן הבעילה יותר מזה. ככה היה מנהג כזה, כיוון שבתולה ניסית ליום הרביעי, עוד בזמן חז"ל, אז היו עושים את הטבילה ביום רביעי, ובכלל החתונה הייתה במוצאי שבת, כן? אז אומר הרמ"א, יותר מזה לא להרחיק. ואם לא תיבעל במוצאי שבת, יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצווה. פחות מזה, אומר הרמ"א, אם זה רק שלושה לילות, ארבעה לילות, זה בסדר. יותר מזה לא. אומר חיי האדם, אפילו פחות מזה. אפילו שיש הפסקה של יום אחד בין הטבילה לבין בעילת מצווה, היא צריכה לבדוק את עצמה. אנחנו עדיין חוששים לדם חימוד. ודווקא לכתחילה, אבל בדיעבד אין להחמיר אם בדקה עצמה רק פעם אחת תוך שבעה. כן? בדיעבד, למה? כי בדיעבד אני לא מחמיר יותר מנידה ודאית. בסדר? יותר מנידה ודאית אני לא מחמיר ברגע שהיא עשתה בדיקה. מה רציתי להגיד? הדבר הזה, הייתה לי פעם שאלה. מישהי שאלה, היא עשתה שבעה נקיים. היא עשתה שבעה נקיים, כן? גמרה את השבעה נקיים, ומשום מה מאיזושהי סיבה, הייתה צריכה להתעכב עוד יומיים שלושה עד הטבילה. אז היא שאלה אותי, האם היא צריכה לבדוק את עצמה עד הטבילה? היא זכרה את הדין הזה שמצאנו פה בקלה. אז אמרתי לה, גם אחרי זה התייעצתי עם עוד מישהו, אמרתי לה, לא, את לא צריכה לבדוק את עצמך. ולמה? הסיבה היא פשוטה. פה אצלנו למה היא צריכה לבדוק את עצמה? כי החשש הוא לדם חימוד. כן? ודם חימוד זה חשש של היום, חשש של מחר. אבל אצל אישה נידה רגילה, החשש הוא לא בגלל דם חימוד. זה פשוט בגלל מה שהיא ראתה קודם. ברגע שהיא עשתה הפסק טהרה וספרה שבעה נקיים, גמרנו, הבעיה נפתרה. ברור. וכל חתן אומר הרמ"א ישאל לקלה קודם שהיגע בה אם שמרה שבעה נקיים, כבר השח אומר שהיום לא נוהגים בזה, כי השושבינים מודיעים אם היא טהורה או לא טהורה, היום הרבנות הראשית עושה את הדבר הזה, כן? מודיעים מלכתחילה אם זו חופת נידה או לא חופת נידה, ולכן לא צריך לברר את הדבר הזה. אם באמת החתן הוא אחד כזה שלא יכול לסמוך על קלתו אם היא נידה או לא נידה, אז שיבדוק פעם נוספת לפני שהוא מתחתן איתך. טוב.